אנחנו עדיין מסיימים את דף המקורות השני או השלישי, לא זוכר, כבר יש לכם את דף המקורות הבא שכבר התחלתם, ואנחנו נראה היום, נתייחס בקצרה לקליפות, לברירה בקליפות. יש לנו ירושלמי שאומר שמי ששוחק שום, בורר בקליפות, עובר משום בורר. ובאמת, באופן פשוט, לכאורה, צריך להיות איסור לברור ולהוריד קליפות. זה פשטות הדברים. ולמרות זאת, אומר רבי יוסף, גרסינו בירושלמי, פרק כלל גדול, איימן דשחי כתובה, פירוש של כוסי שומים, כד מפרק ורישי, שמפרר ראשי השומים, חייב משום דש, כד נבחר בקליפלייתה, שנותן אותם מהקליפות, חייב משום בורר. וכתבו סמאג, סמאג ותרומה, דאפילו אחי, אין לאסור לקלוף שומים ובצדים, לאכול דאלתר. דאוד ירושלמי, לא מיירי, בקולף לאכול לאלתר, אלא בקולף להניח. אז יש לנו ירושלמי מפורש שאומר שלהוריד קליפות זה איסור בורר. ולמרות זאת, כתבו ראשונים אביה בית יוסף, שאפשר לברור לאלתר. שחייבים להגיד שאפשר לברור לאלתר. והרמה באמת כך פוסק להלכה, אסור לקלוף שומים ובצלים כשקולף להניח, אבל לאכול לאלתר שר. הדבר הזה דן בו הביאור הלכה ומקשה קושייה גדולה. ולכאורה יש לדקדק לכיוון דקולף בכלל בורר הוא ליצר אפילו לאכול לאלתר. דעמי שקולף תפוחים ושומים ובצלים נותן הפסולת ומניח האוכל וכבר נתבהר לאל בסימן שמיוטד פסולת מתוך אוכל אפילו לאלתר חייב. אז הביאור הלכה אומר איך זה יכול להיות? הרי אם אתה אומר שכל היתר הוא לאלתר, לאלתר מותר להוציא אוכל מתוך פסולת, לא פסולת מתוך אוכל. ובקליפות אתה מוציא פסולת מתוך אוכל, אז זה לא צריך להיות בסדר. ונראה לכיוון דאי אפשר בעניין אחר ודרך אכילתו בכך, לא מקרה פסולת מתוך אוכל, שאינו אלא לאכול התוך. וכל שהוא לאלתר שריה ולהניח אסור, זה לא עדיף מאוכל מתוך פסולת. אז הוא אומר, אי אפשר בעניין אחר, כלומר יש לנו היתר מיוחד בקליפות. בגלל שאי אפשר בעניין אחר, זאת כאילו דרך שהתורה התירה לך, לא יכול להיות שלא תירו לך לאכול, בגלל שאי אפשר בעניין אחר, הדבר מותר, ולמעשה זה לא רק אי אפשר בעניין אחר, אלא זאת הדרך להגיע אל הפרי. זאת הדרך להגיע אל הפרי, התורה אפשרה לך להגיע אל הפרי, יש מקום להיזכר בסברות שראינו פעם, שבביאור הלכה עצמו, שיש כאן כמו אפילו מתעסק כזה, כלומר אתה מנסה להגיע אל הפרי, אתה אפילו לא מנסה לברור בצורה רגילה, אבל נעזוב את זה כרגע. בעיקרון, העיקרון שעולה מכאן, שאם זאת הדרך להגיע אל הפרי, אין לך דרך אחרת, מותר לברור. זה תרוצו של הביאור הלכה. אומנם בדברי ראשונים, מצאנו עוד הסברים. רבינו חננאל לא מדבר על זה, אבל רבינו חננאל בסוגיה שלנו אומר, הדש הוא המפרק הפסולת המחוברת באוכל, זורר ובורר והמרקד, כולן מעבירים פסולת המעורבת באוכל ואינה מחוברת. יש לנו שאלה שאנחנו עוד נדון בה, מה ההבדל בין זורר ובורר, בעיקר בורר ודש? בשני הדברים האלה יש דברים דומים, בשני הדברים האלה יש איזו הפרדה, של פסולת מאוכל. בבורר אתה מוציא את האבנים, את הצרורות, בדש אתה מפרק את הקליפה מתוך החיטה, בזורע אתה מוציא את הקליפה, המלאכות די דומות, והגמרא אומרת שהמלאכות די דומות. ורבינו חננאל אומר דבר מעניין, הוא אומר דש זה כשמדובר על פסולת מחוברת. בורר זה פסולת מעורבת. כלומר, אם יש לי דבר שהוא דבוק, הדבר הזה אין בו בכלל איסור בורר, זה שייך לעולם של דש. לפי הדבר הזה, לקלף תפוחים, תפוזים, מה יש לנו עוד, מלפפון, גזר, זה הכל דבוק. לפי הגדרת רבנו חננאל, כשהכל דבוק, זה הגדרה של דש, ולא הגדרה של בורר. ולמה זה עוזר לנו שזה דש? כאילו, אוקיי, זה לא בורר, זה דש. למה זה עוזר לנו שזה דש? זה עוזר לנו, אנחנו נדבר על דש, אבל דש, די מוסכם שדש זה מלאכת שדה. זאת אומרת, אם אדם עושה את אותה פעולה בדברים מסוימים בשדה, יכול להיות שיעבור איסור תורה, ובבית יהיה מותר לכתחילה. כל מיני פירוקים, פירוק של ענב מתוך האשכול שלו, זה מותר לכתחילה בבית. אבל יכול להיות שאם אתה תהיה בשדה ויהיה לך תמר שמחובר לאשכול, אולי לפעמים אתה תעבור משום דש, למרות שזה די דומה, לשניהם אתה פירקת אותו מאיזה אשכול, אבל דש בעיקרון זה מלאכת שדה. מלאכת שדה אתה חייב משום דש, כאשר מדובר על דבר ביתי. אז אין כאן בדרך כלל בעיה של דש. אם אין זה מורכב יותר, כשנלמד דש, אתה צריך לברר את הדברים יותר. אבל לפי ההגדרה הזו, אז במקרה שלנו, רוב הקליפות הן דבוקות. אם רוב הקליפות הן דבוקות, אז זה לא שייך לך לעולם של בורר. זה שייך לעולם של דש. ואם זה שייך לעולם של דש, אוקיי, דש בצורה ביתית מותר. אז זה נכון שיש קליפות שהן פחות דבוקות. קליפה של שום היא לא דבוקה כמו קליפה של תפוח. תפוח זה דבר אחד. קליפה של שום זה פחות דבוק. לא כל הקליפות, אז אולי ירושלמי דיבר דווקא על שום, שזה באמת שם לא דבוק ממש, ולכן הוא דיבר על אולי בורר, אולי שם יהיה איזה עניין מסוים של בורר, ו... אולי בקליפות אחרות, בכלל זה לא קשור לעולם של בורר. יש כל ענבים, מה אתה רוצה לעשות שם? אם אתה מוציא את הענבים, להוציא את הענבים מהאשכול, הדבר הכי קרוב לזה בגמרא זה מלאכת דש. גם זה צריך להבין למה זה דש, אבל הגמרא מדברת במלאכת דש, על היימן, אותו אחד שכאילו נותן מכה ומוציא תמר מהאשכול, של התמר, הוא לא מדבר על ענבים. אבל לפרק ענב
אשכול... תמר זה יותר...
יש עוד כל נדון, אבל בכל אופן, שניהם, אם אני לוקח את הגרש של רבינו חננאל, אז שניהם דבוקים, שניהם זה ממש דש. רק בענבים לא תהיה בעיה של דש, כי זה דבר ביתי. אבל דווקא לפי הגדרה של רבינו חננאל, שניהם זה עולם של דש, כי שניהם מחוברים. ואני חייב להגיד בעניין זה של, של קליפות, יש... תראו לי לערוך השולחן, יש הרבה פעמים הסברים באמת מפתיעים בכל מיני דברים, וגם כאן הוא מבין את הירושלמי לגמרי אחרת ממה שכולם מבינו אותו עד עכשיו. כל הזמן אנחנו מתמודדים עם הירושלמי, כי הירושלמי אמר שיש בעיה של בורר בקליפות של שום. ואז ראשונים אמרו, טוב, יש בעיה של בורר, אבל יהיה מותר בכל אופן לאלתר, הירושלמי לא דיבר לאלתר. אנחנו אמרנו, אולי הירושלמי לא דיבר בקליפות של שום, כי הן רק מחוברות, הוא דיבר על קליפות דבוקות, כמו קליפה של... הוא דיבר על קליפות מעורבות, לכן זה בורר, אבל רוב הקליפות שלנו שהן דבוקות, לא תהיה שהיה בעיה של בורר, זה ינשך לעולם של דש. אבל ערוך השולחן אומר, אני בכלל לא מבין את העניין הזה. לכאורה משהו מדבריהם, ויקלוף שומעים ובצלים, אבי בורר, ואסור אם אינו אוכל לאלתר, ולבד שאינו מובן מה שייך ברירה, וזה הוא כנגד מה מפורש של ביצה מקלף סעורים, ועוד איזה שייך למפרק ולא לבורר. ערוך השולחן מקשה מגמרה, אבל בעיקרון הוא מקשה מסברה גם, הוא אומר, מה הקשר בין להוריד קליפה לבין בורר? מה זה קשור? כאילו, בורר זה לברור טוב, מרע, להוריד קליפה, זה כאילו לא קשור, בכלל לא שייך. למה לא שייך? האם זה לא שייך בגלל שאולי זה כמו איזה חתיכה אחת שאתה פשוט מקלף אותה, או לפי ההגדרה של רבינו חננאל קצת יותר, של מעורב ומודבק, אבל הוא אומר, אתה טיפות זה בכלל לא קשור לעולם של בורר. עכשיו, יש לו בעיה, הוא לא יכול להגיד את זה. יש ירושלמי. אז הוא אומר, לכך נראה לי דעתי פירושו, ואין כוונתם כשכל פעם הוא מניח הקליפות לפני עצמם, אלא כל פעם והקליפות מעורבות בהם. ובזה שייך שפיר בורר, ולזה גם לי דלאכול מיד מותר, וגם כוונת רבינו הרמתם כשמעורבים יחד, אף על פי שלא כתב מפורש, כן, ואם כן לא שייך בזה ברע. אומר, ערוך השולחן, הירושלים מדבר על אדם שקילף כבר את הקליפות, אחרי שהוא קילף, הקליפות והשומים מעורבבים ביחד. על זה, אומר הירושלמי, אל תוציא את הקליפות. אבל אם אתה מוריד את הקליפות מהשום, זה בכלל לא בורר. וכך הוא רוצה לדי גם בדברי הרמה, ולפי דבריו בכלל לא שייך לדבר על בורר כשנובר על קליפות. כן. אתה אומר אולי קליפה של שום היא קצת שונה. עכשיו זאת שאלה מעניינת, זה לא ערוך השולחן, אבל זה הסביר אחר. כלומר אתה אומר אולי כתוב, עכשיו מה ההיגיון הזה? אולי, אני לא יודע, אבל אולי אם זה בפנים, אז אולי יש דברים שאתה יכול איכשהו גם להוציא את הפרי מתוך הקליפה למשל. אבל בדרך כלל אתה צריך להוריד את הקליפה, אבל בשום חלק מהקליפה אתה צריך לקלף, חלק הוא פנימי, אבל כבר הוצאת, אז אולי אתה יכול עכשיו לעשות את זה. מעניין, מעניין, זאת הגדרה מעניינת. אתה אומר, אם ההגדרה היא כמו ערוך השולחן, אז כאילו זה דבר ברור. זה דבר ברור שיש איסור בורר אחרי שקילפת את הקליפות והשום מעורבב בקליפות. אז ברור שיהיה איסור בורר להוציא את הקליפות, כאילו זה בורר רגיל. מה אתם אומרים? הוא אומר כאילו זה דבר פשוט, מה אם עכשיו צריך ללמד אותנו דבר כזה? אולי להגיד שזה לא מין אחד, אולי היה מקום לחשוב שקליפות נחשבות כמין אחד. שקליפה אולי נחשבת כחלק מהאוכל, כי היא גדלה איתו, ואז אולי זה לא בעיה של בורר. אולי זה בא להגיד לי שזה לא נחשב מין אחד. טוב. השאלה אם כאן אתה, אחרי שפרקת, אז השאלה אם אתה יכול או לא יכול, אולי כבר שם, אולי המקום לחשוב שמותר להוציא כדי לאכול, ואז הוא אומר, לא, אתה צריך לחפור ולהוציא. טוב, יש, כן.
יש מקום
לחלק
בין
סוגי
הקליפות, כלומר, יש קליפות שאני יכול לאכול, יש
קליפות שהן סולת בהכרח, במצב הסתור, הקנקל ושל הבוקנים, שצריך גם לאכול אותן. אז תשמע, הדבר שהוא כל כך טוב, ש... הנה, בוא נראה. אומר המשנה המורה בשם הפרי מגדים, קליפות התפוחים רוב העולם אוכלים אותם כך ולא דחק, ואם כך אף להניח יש לומר דשם. עכשיו לפני שאני רואה את המשנה ברורה, לפני המשנה ברורה והדברים שלך, אנחנו ראינו הרבה הסברים למה לא יהיה איסור בורר בקליפות. ראינו את הביאור הלכה שאומר שהתירו לך להגיע אל הפרי. ראינו את רבינו חננאל שאמרנו אולי זה לא בורר בכלל, זה שייך לדש, כי זה דבוק ולא מחובר. ראינו את ערוך השולחן שבכלל מבין שלהוריד קליפות זה בכלל לא בעיה של בורר, אין בזה בעיה של בורר, כאילו לקלף משהו, זה לא שייך בכלל לעולם של בורר. האם יש נפקמינה בין ההסברים השונים? אז כמובן שיש נפקמינה גדולה, כי השאלה אם צריך להוריד קליפה לאלתר או לא. לפי הסבר המשנה ברורה, הביאור הלכה, שראינו קודם, זה חייב להיות לאלתר, כי יש איסור בורר בעיקרון, יש בורר, שייך בורר גם בקליפות, אבל התירו לך כדי להגיע לפרי. אם הוא תיר לך, זה יהיה רק לאלתר, כמו שבאמת, משהו בדברי ראשונים שראינו על הבית יוסף ודברי הרמה. אם אני אומר שזה בכלל לא בורר, אם אני אומר שזה דש, בכלל לא בורר, וזה מלאכה ביתית, אז יהיה מותר לי גם לעוד 10 שעות. לא יהיה צורך בלאלתר בכלל. עכשיו, יש לנו עוד נקודה, וזה קליפות שרגילים לאכול אותם. קליפות התפוחים, רוב העולם אוכלים אותו כך ולא דחק. ואם כך, אף להניח יש לומר דשב. אז הוא אומר, כיוון שרגילים לאכול קליפות של תפוחים, כלומר רגילים לאכול את התפוח עם הקליפה, לכן מותר לקלף אותו. הסברה של הדבר הזה למעשה, אם רגילים לאכול עם הקליפה, אז לא פסולת, אז זה נקרא מין אחד. זה בדיוק השיעור שלמדנו. כלומר, דבר שרגילים לאכול עם הקליפה נקרא מין אחד, ולכן צריך להתיר אותו. זה לא רק שאפשר לאכול את הקליפה, כן? יש לנו הרי שני, יש כמה הגדרות שיכולות להיות. יש קליפות שאי אפשר לאכול. אתה לא יכול לאכול קליפה של, כן, אגוז זה דוגמה טובה, גם תפוז זה דוגמה טובה, גם ביצה, אני חושב שרוב האנשים לא אוכלים את הקליפה. יש קליפות שאתה לא יכול לאכול. יש קליפות שאתה יכול לאכול, כמו קליפה של גזר, אבל רוב האנשים לא אוכלים. ויש קליפות שרוב האנשים אוכלים, כמו קליפה של תפוח. רוצה להגיד משהו?
כן, יש קליפה
תראה, באופן פשוט, בדבר הזה ככה למה עונים שאנחנו הולכים לפי הרבה אנשים. כלומר, זה שאתה, זה לא יעזור. אבל אם יש הרבה אנשים, אז יועיל, ודרך כלל זה אנחנו צריכים לכיוון אחרי, כלומר, אם אנחנו אומרים שהיום הרבה אנשים, יש סתירה בדברי המשנה, חיי אדם, האם זה הרבה אנשים או רוב האנשים? משנה ברורה פעם אחת מביא הרבה אנשים, פעם אחת מביא רוב האנשים. בוא נגיד כך, אם אני מסתכל קצת על הקליפות היום, תפוחים, רוב האנשים אוכלים עם קליפה או בלי קליפה? עם קליפה. ואני חייב להגיד שזה השתנה קצת. תכף נראה עוד דבר, מלפפונים, רוב האנשים אוכלים עם קליפה או בלי? אם אני רוצה להגיד לכם, כשאני הייתי ילד, רוב האנשים אכלו מלפפון בלי קליפה.
כל הילדים אוכלים.
כן, אבל זה לא רק ילדים, גם מבוגרים. כאילו, רק מאוחר יותר הבינו שרוב הוויטמינים הם בקליפה, שטוב לאכול קליפות, ואז התחילו לאכול קליפות של אבטיח, קליפות נוספות. אבל מבינים לאט לאט שכאילו יש איזה עניין בקליפה, שהקליפה היא בריאה. כשאני הייתי ילד, עוף אכלו עם קליפה את האור, מלפפון אכלו בלי. היו מקלפים רוב האנשים, עד כדי כך ששמירת שבת כהלכתה, באמת כותב במהדורה שנייה שלו שם, הוא כותב צריך לברר מה המנהג מלפפון, מקלפים, לא מקלפים, כי זה משפיע על העניין הזה, אבל היום מלפפון אוכלים קליפה, תפוח אוכלים קליפה, גזר אוכלים בלי קליפה, רוב האנשים, נכון? רוב האנשים אוכלים בלי קליפה, אבל הקליפה היא אכילה. עכשיו זה שהקליפה אכילה זה לא רלוונטי לכאן, זה רלוונטי לעולם אחר שאנחנו מגיעים לעבוד רגע, לשמיטה. בשמיטה אתה צריך את דרגה 2, אבל בשמיטה אם זה דבר שהוא אכיל, אז אנחנו נשים אותו בכלי של שמיטה, כי הוא אכיל, ואפשר בעיקרון לאכול אותו, אפילו קליפות של תפוחי אדמה אנחנו נשים בכלי של שמיטה, יש רק קצת תמיד מהתפוח עצמו, ו... לא, ויש כאלה שאוכלים קליפות, ונכון שאחרי שהורדת הרוב האנשים לא יאכלו ככה, אבל בעיקרון אפשר לאכול קליפות של תפוחים, אפילו יש כאלה שממש יכולים ככה לקחת ולאכול, אבל ההגדרה שלנו היא לא ההגדרה הזאת, היא ההגדרה השלישית, שזה דבר שרגילים לאכול עם הקליפה, כי אנחנו צריכים להגיע למין אחד. כן, זה, אז ההגדרה פה, זה קליפות תפוחים, רוב העולם אוכלים אותו, הוא לא מתכוון שאנשים אוכלים את הקליפה, שאוכלים את הפרי עם הקליפה, אנחנו צריכים שזה יוגדר כמין אחד, כלומר שלא מקלפים, אז תפוח ומלפפון, זה מין אחד וזה אין בעיה של קילוף. גזר כן תהיה בעיה של קילוף, כן. זה לא צריך להגיד. בהלכות שבת לא צריך להגיד את זה, כי השניים מותר לך לקלף, עכשיו זה מין אחד. אחרי שקילפת, מה אכפת לך אם זה מין אחד או לא מין אחד, כבר קילפת. בעניין שמיטה יש מקום לדון אותו. כי קליפה של תפוז מראש היא לא הייתה אכילה. דבר שאתה יכול לאכול ביחד, אז אתה אומר, זה נחשב מין אחד. אם זה כאילו יחידה אחת, לא רק שאפשר לאכול, רוב האנשים אוכלים ביחד, אז זה ממש דבר אחד. שרגילים לאכול את זה, שהרבה אנשים אוכלים את זה, כן. שהרבה אנשים אוכלים. עכשיו, כן.
אולי אתה גם להגיד, בסוגיות אותו, בסוגיות שממש מחוברות, אתה קוראים לתתון את הפרעה, בסוגיות שהן לא מחוברות, כשמחריבים אותם, אז יש שם גם איתך, אני תכנית.
אוקיי.
אבל לא חלק מהפרעה עצמו, פרעה עצמו נגדה.
עכשיו, למעשה, יש, נכון, יש מקום לדון מזה, גם על פי רבינו חנן שאמרנו קודם, אבל באמת, אם אני מנסה, בוא נראה אם יש לי כאן עוד משהו, לא. אם אני מנסה לסכם את הדברים, איך שאנחנו... מה זה? מה לא יעזור? אוקיי, אז אולי זו דרך אכילתו, זה למעשה דרך האכילה, זה המשתברה, זה הביאור הלכה, זאת הדרך להגיע אל התפוז. אבל כמו שראינו, יש תפקמינות להלכה. זאת אומרת, השאלה היא האם אפשר לברור, להוריד קליפה לא לאלתר. ועוד יותר מזה, האם אפשר להשתמש במקלף? כאשר מדובר על קליפות שרוב בני האדם אוכלים אותן, כאשר אנחנו מדברים על קליפות של תפוחים, של מלפפון, קליפות כאלה אפשר לברור אפילו לא לאלתר, כי זה מוגדר כמין אחד. ושמירת שבת כהלכתה מתיר אפילו על ידי מקלף. היה מקום לדון במקלף, כי זה כלי שמיוחד, להורדת קליפות, אבל... מצד שני, כיוון שזה כליף, אז מה אם זה כליף מיוחד? אבל גם ביום חול מותר, זאת אומרת, זה לא מלאכה. אם הקליפות שאתה מוריד, חלק גדול מהם הם לא מלאכה בכלל, מותר להוריד אותם, אז... כן, אז הוא מתיר להוריד אפילו עם הקליף. אפילו באמצעות מקליף, גם מלפפון, גם תפוח. זה סוג אחד. יש לנו סוג אחר של קליפות שהן לא אכילות, והן גם אולי לא מחוברות כל כך, קליפה של שור, אולי בצל, שזה מפורש, כמו שראינו, ירושלמי או הראשונים שדיברו על ירושלמי, שאת זה אפשר לברור רק לאלתר. ואפשר לברור רק לאלתר, זה שמותר לברור, כי זאת הדרך להגיע אל הדבר הזה, אבל איתי הוא רק לאלתר. יש לנו קליפות אחרות שהן דבוקות, כמו קליפה של תפוז, וגוזים חלק מהם, וביצים אולי, זה יש מקום לדון. שהיה מקום אולי לדון לפי חלק מהשיטות שיהיה מותר לברור לא לאלתר, אבל להלכה אנחנו מחמירים בזה. להלכה אנחנו הולכים לפי הביאור הלכה, ואנחנו לא בוררים לאלתר גם את הקליפות האלה. זאת אומרת, כל הקליפות מותר לברור לאלתר, וקליפות שרגילים לאכול כמו תפוח ונפפון, מותר לברור אפילו שלא לאלתר. אז זה הסיכום מהדברים שאנחנו רואים כאן. יש לנו עוד נושא גדול, האמת שאני לא יודע מה לעשות, כי פתאום השיעור הזה ב-12, ראיתי אותו רק עכשיו, ולא יודע אפילו מי נכנס, לא נכנס, לא יודעתי בדיוק מה לעשות. מה? כן, אבל לא יודע, כבר עשינו את זה. נעשה את ההתחלה. יש לנו נושא שהוא נושא שגרם לבלגן גדול. רוב הבלגן בהלכות בורר נגרם בגלל זה. וזה ברירה בדברים שאינם אוכל. והגמרא בשבת שם הסוגיה אומרת, היי מאן דעבד חביתא חייב משום שבע חטאות, מי שמכין איזה חבית חרס בשבת חייב שבע מלאכות, ומה עם שבע החטאות? אז רש"י כאן מביא את החטאות, ובתוך הדברים שלו הוא מדבר על בורר. מוציא את האבנים, חייב משום בורר. מכאן אנחנו רואים שיש איסור בורר גם בדברים שהם לא אוכל. עכשיו, זה הפתעה, כי בסוגיית בורר הכל שם אוכל. לא מצאנו פעם בורר בדברים שהם לא אוכל. גם בהמשך יש שם מי שמכין כברת, חלטה, וגם על זה רש"י מביא את איסור בורר. ומכאן למד התז שיש איסור בורר גם בדברים שאינם אוכל. עכשיו הדבר הזה הביא לאחרונים להגיד שאם כך יש איסור בורר בבגדים ובספרים ובסכום, וזה מרחיב את איסור בורר להמון המון תחומים, אם אני אומר שיש איסור בורר בדברים שאינם אוכל. עכשיו הדבר הזה לא ברור לגמרי, היה מקום לדון בו, למשל בשו"ת רבי עקיבא איגר, הוא רוצה להגיד שאולי כמו שדישה זה רק בגידולי קרקע, אז אולי גם זורע זה רק בגידולי קרקע. וספר חמדת ישראל זה ספר שכתב על כלי חמדה, ספר שיש אהוב ככה על הרבה אנשים שאוהבים למדנות, גם על הפרשה, על דברים נוספים. אז הוא אומר, נראה לי לתרץ מנהג העולם. מה זה מנהג העולם? מנהג העולם שאנשים לא מקפידים בבורר בדברים שהם לא אוכל, והם בוררים סכום, בוררים בגדים, בוררים כל דברים נוספים, משחקים. הוא אומר, על פי רבי עקיבא איגר, כמו שאין דישה אלא בגידולי קרקע, אז הוא אומר, פשיטה דלת הגאון, רבי עקיבא איגר גם בורר, הוא לא בגידולי קרקע. כן, אני חושב כלימוד זכות הוא רוצה להגיד את הדברים האלה, אבל הפסיקה המקובלת באחרונים שיש בורר גם בגידולי קרקע, והביאו כל מיני ראיות, אחת מהן מדברי הרמב״ם שמדבר על איסור לסנן מים המשמר יין או שמן או מים, וכן שאר משקים המשמרת שלהם חייב. אז אתה רואה שמים זה לא גידולי קרקע, ולמרות זאת יש איסור בורר. יש לנו, ראינו את תרומת הדשן שדיבר על איסור בברירת דגים, הוא יתיר דגים קטנים מתוך גדולים, אבל זה לא גידולי קרקע, ואז אולי גם הדבר הזה יהיה איסור בורר. ובאמת המשנה ברורה, כותב, כתבו אחרונים, דו הדין בכל דבר שכשהם שני מינים כגון כלים ובגדים שייך ברירה, ועל כן צריך לברור זה המין שרוצה ליטול עכשיו, והשאר יישארו על מקומם ולא להיפוך. אז הוא אומר, יש איסור ברירה בבגדים, כלים, סכום, ולפי הדבר הזה נכתבו המון המון ספרים, כי פתאום זה מכניס עולם שלם. עכשיו מה עושים עם בגדים, מה עושים עם סכום, פתאום יש המון דברים, זה כאילו הכפיל את כל הלכות בורר. אור שמח כותב, התבלבלתם, אתם כאילו וואו, מה זה, הגזמתם, לקחתם את רש"י, את התז, והפכתם את זה לדברים הרבה מעבר למה שאפשר ושהיה צריך. והוא טוען, דה דבורר גדרו, בדבר הבלול יחד, הוא משתמש כשהוא בלול. כלומר, מה זה בורר? בורר זה דבר שיש לך תערובת שאתה רגיל להשתמש בה ביחד. ואז כשאתה בורר החוצה זה בעיה. יש דברים שהם ביחד, שהם רגילים להיות ביחד, וביחד התערובות מסוימות וכולי, אבל כאשר יש דבר שבמהות הוא נפרד, אתה לא יכול ללבוש את הסמלה הזאת עם החולצה הזאת, כאילו זה לא מתערבב. זה לא מתערבב. אתה לא יכול להשתמש בסכין ומזלג ביחד. זה לא דברים שיכולים להשתמש ביחד, הוא טוען, וזה לא שייך בכלל בורר. וסתכלו כאן בסוף, הוא מביא את התז, וממה שפלטה קולמוסו כלים, הביאו המחברים הבאים אחריו, וגם בכלי כבורר. זה טעור בזה. במלאכת בורר צריך שיהיה בלול. ואין זה לא בכלים ולא בבגדים, אלא שמאכל לאו דווקא, כמו שדיברנו, זה לא חייב להיות אוכל, אבל זה לא כל הדברים של בגדים, וזה פתאום אתה הופך אותם לאיסור בורר, דברים שלא רגילים בכלל לראות אותם כתערובת שמשמשת ביחד. לפי ארוך השולחן, לפי האור שמח, באמת הרבה דברים כאלה ירדו. זה לא הדבר הרגיל, המקובל באחרונים. מצד שני, יש כל מיני דברים באמצע. ארוך השולחן מביא כל מיני אפשרויות, הוא מדבר על כפות ומזלגות וסכינים, הוא אומר אולי רק דברים קטנים שצריך עיון בהבחנה שלהם, יש איסור בורר, אבל דבר שאתה רואה וניכר לעין, לא יהיה איסור בורר. הרעיון של הדבר הזה שכל איסור בורר הוא בתערובת. אם כל דבר ניכר לעין זה כבר לא תערובת, אנחנו צריך לדבר על זה, אבל אין כאן תערובת, יש כאן דבר שהוא נפרד. והוא מביא עוד דבר כאן בהמשך, זה דרך אכילה ולא דרך ברירה בכלל. יש עוד הסברים, יש תשובה בשו"ת יביע עומר, חלקי אור החיים סימן למד א', וגם בציץ אליעזר, והם אומרים, תשמע, בדרך כלל כשאתה בורר סכו"ם, כשאתה בורר משחקים, אז זה גם כן לא בדיוק ברירה, זה מיון. ואתם זוכרים את מיון, שמיון הפרי מגדים טען שזה בסדר, שאין בעיה של בורר, אתם זוכרים. היי פסולת והי אוכל, מה פסולת ומה אוכל, אז הוא אומר, אפשר לצרף גם את שיטתו בדבר הזה. ומביא עוד סברות להקל, כשפחות כל דבר ניכר בפני עצמו. עכשיו למעשה, העולם נוהג, רבים מהעולם נוהגים להקל בזה, אבל רוב ספרי האחרונים החמירו בזה. הפסיקה המקובלת היא להחמיר, גם הרב פיינשטיין כותב להחמיר, ישנה ברורה, הפסיקה המקובלת היא כן להחמיר. בישיבת הר עציון הייתה שבת אחת שדיבר הרב ליכטנשטיין, הוא אמר לכולם, כשאתם קמים מהשולחן, קחו מזלג ביד שמאל, סכין ביד ימין, תלכו ככה, ותשימו כל דבר במקום, כי התורנים אחרי זה צריכים לשטוף לארוחה הבאה, שיהיה להם, לשים לב. שבת אחרי זה מישהו הלך לרב עמיטל, שאלה אתה אומר, אנחנו קיים עלן כאור שמח, בעיה שבורר וסכום, כאילו, יש כנראה גישות שונות בעניינים האלה, אבל הדבר היותר מקובל, הוא כן להשתלל להחמיר, אבל מי שחושב ומתכונן לזה יכול להסתדר. למשל, שטיפת סכום. כשאני שוטף סכום, בליל שבת, אני לוקח מה שיוצא, אני גם שם המון מים בתיור ככה, זה נוח להוריד את זה, אז אפילו לא רואה מים שם. מה שיוצא, מה שבא ברוך הבא. לוקח, שוטף אותו, מסבן אותו, שם אותו בערימה של סכינים. לוקח מה שיצא, יצא מזלג. שטפתי אותו, סיבנתי אותו, שמתי אותו עם המזלגות. כשאני ביררתי, לא אכפת לי מה ביררתי. זה לא נקרא בורר. אחרי שזה ביד שלי, אני יכול לשים את זה איפה שאני רוצה. אז תמיד אחרי השטיפה יהיה לי מסודר, סכינים, מזלגות, כפות, הכל יהיה מסודר, אבל אני לא בורר, אני יוצא מה שבא, ברוך הבא. מה שיוצא, אני יוצא עכשיו. רב שטיין מזלמן מזכיר את הסברה הזאת, אתה יכול בעיקרון להגיד, טוב, אני מרים, ואז אני אשים, אבל אז זה כבר קצת יותר בורר. כבר אתה צריך להרים ולעשות איזו פעולה מסוימת. אז אני מרים ומסוון. ושם בסברה הזה, מרים ומסוון, שם בכפיות, במזלגות, בכפות, ואז אחרי זה יש לי ערימות, שוטף, שם המקום, הכל מסודר, הכל, כלומר, עם קצת תשומת לב, אין בעיה, אין בעיה, אתה יכול להסתדר עם זה. זה נכון שהדברים שקצת יותר בעייתיים זה שאחרי שילדים משחקים, ואתה רוצה א', לחנך אותם שיסדרו, וב', אתה גם לא רוצה לסדר בעצמך בלילה, בשבת קיץ, אתה רוצה שבשש כבר הם יסדרו את הכל ויסדרו, אז כאן אתה קצת תקוע, אם הכל מעורבב, אז אתה יכול לעשות סדר מסוים, אבל למיין אתה יכול לקראת המשחק הקרוב, אם הוא עכשיו, זה בסדר. למיין למשחק בלילה זה יותר מתי, כי כאן באמת הכל מעורבב, והכל הזה קצת יותר תקוע. יכול להיות שאם ילדים קטנים מסדרים בעצמם וסומכים עצמם על הפרי מגדים ועל האור שמח, לא צריך למחות בידם, כן? לא, זה לא נורא כל כך, יש כאן סיבות להקל, אנחנו מדברים גם במיון, כל הספקות במיון הן פשוט ספקות בדרבנן, כלומר גם מחמירים פה, אנחנו מדברים באמת שאין פסולת ואוכל בדיוק, אבל בעיקרון, וזה אנחנו נקפיד יותר, מה יש לנו עוד? בגדים, אם יש לו בלגן, הכל מעורבב, אז באמת לברור, לחפש בגד מהלילה לבוקר, זה בעיה. בבוקר הוא יכול לקחת להוציא את הבגד, זה בסדר. אבל אם אדם מסודר, ואתם יודעים שגם בנים טוב שיהיו מסודרים בדברים האלה, ויש לו עוד דברים מקופלים יפה, או מסודרים בארון, אז זה כבר לא בעיה של בורר, אתה רואה כל דבר, אתה יכול להוציא, זה לא בעיה של בורר, אין כאן בעיה של בורר. גם ספרים בימינו האחרונים דיברו המון על ספרים מורבבים, אבל היום ספרים במדף, אתה רואה את השם, הכל כתוב יפה, זה לא בעיה של בורר, אתה יכול להוציא ספר ולקחת אותו לבוקר. אם הכל מורבב, איפה יש לנו את הבורר הזה? יש לנו אותו אולי בבגדים מורבבים, במשחקים, דפי פרשת שבוע מורבבים, אבל אמרנו שזה מותר לך להוריד, כי זה תערובת שכבות, אתם זוכרים, דיברנו קצת. בסדר? אז בדברים האלה צריך לשים לב, עיקר הקושי זה סכום, אבל אם אתה שוטף את זה כמו שאמרתי עכשיו, לא נורא. אז אתה יכול להסתדר עם סכום, ואז בסך הכל, פחות או יותר פתרנו את, את הבעיה שיש לנו במשחקים, שמותר לעשות את זה רק לשימוש מיידי לכתחילה. כן. אוקיי, אז אתה הולך לפי האידיאולוגיה של ארוך השולחן, של האור שמח. ככה האור שמח אומר. מי שלא אומר ככה אומר, מה זה משהו שכל דבר פני עצמו? כשזה מעורבב, זה מעורבב, יש לך את העובד אחד, אתה צריך להתחיל לחפש, לראות, זה לא תמיד. יש סברות, אז הרב עובדיה אומר, ככל שזה ניכר יותר, למשל, אם אני מדבר על בורר, לפעמים, מתי אני כן נתקע עם סכום? כשאני הולך לשטוף כלים בליל שבת, לפעמים אני שוטף כלים, פעם הייתי תמיד שוטף, כל שיש חתנים יותר, אז זה מתחיל פתאום, באים להחליף אותך, לפעמים, אז אם אני שוטף כלים בליל שבת, הבעיה שיש זה בדרך כלל, שלפני שבת, אם לא מילאו את הסכום בקעה, בכלי של הסכום, שם אתה קצת תקוע. את מה שאני שוטף עכשיו, אני יודע מה לעשות איתו. אבל יש לי כאילו סכום בכלי הזה. ואז אני רוצה להוציא אותו, אני רוצה שיהיה לי מקום לכלים החדשים. עכשיו, בדרך כלל, אם זה עמוס ממש, אני קצת תקוע. אבל בדרך כלל, אם באמת זה לא עמוס, אז כאן, יש לך איזה שלושה ארבעה, שלושה ארבעה פה, זה ממש ניכר. זה ממש עומד, ואתה רואה כמה מזלגות, כמה זה, אז אני לוקח קבוצה כזאת, קבוצה כזאת, אם יש איזה חתיכה ששם הכל יהיה מורבב, אני לא אגע בזה. אבל אני לוקח קבוצה כזאת, קבוצה כזאת, אז הרבה פעמים חצי להפחות מהקערה הזאת, אני כן יכול להוציא, וזה באמת ניכר, זה גם הציץ אליעזר, וגם הרב עובדיה, וכל הסברות שאמרנו קודם, אני חושב שזה סיבה טובה להקל, כי באמת כאן זה ניכר, וזה עומד לפני עצמו. למרות זה קורה. ואם זה ממש מורבב, אז טוב. אבל הרב, אני חושב את הרב עובדיה, אז בעיקרון, רב שלמה זלמן רצה שאתה גם תעשה איזה פעולה, יכול להיות עקרונית להוציא, אם אני לוקח את כל הערימה זה כבר, אז כן בורר. כדי שזה יעבוד קודם כל, אתה צריך להוציא מה שבא, נגיד טוב, זה אני שם פה, להוציא. רב שלמה זלמן רצה גם שתעשה איזה פעולה, תנגב, קח מגבת, אם זה יבש זה בעיה, תרטיב איזה טיפה. קח מגבת, תנגב ואז תשים, כאילו, ואז אתה כאילו עשית איזה פעולה, לא רק הרמת. עכשיו יש עוד דרך שנדבר עליה בעזרת השם, שאולי אפשר לפזר. זה מה שרצית להגיד? ברוך שכיוונתי. אז יש עוד דרך לפזר אולי. ואם זה מפוזר, אז כל אחד עומד בפני עצמו. מה זה? אז זה לא תערובת? אז זה נדבר בעזרת השם בהגדרת תערובת קצת, ואז נעבור לדף, אבל לפחות אני שמח שבשיעורים הראשונים, אז אני התקדמתי יותר מהר, ואתם לא היה לכם, הייתם תקועים לפניי בחומר, עכשיו זה הפוך, נכון? יש לכם עכשיו חומר, ואני אנסה ככה להתקדם בשיעורים, ובעזרת השם להגיע ולהדביק גם אתכם. אני חושב שבאמת, עוד רגע ראש השנה, יום כיפור, אנחנו נגמור בורר בעזרת השם, עד יום כיפור, אם יישאר לנו עוד איזה זמן, יכול שנעשה איזה שיעור מיוחד ליום כיפור או משהו אחר, כי זה ממש זמן קצר, ואפשר לעשות חזרה בינתיים על בורר. אני חושב שאולי אחרי יום כיפור, נלמד מלאכת מחשבת. התלבטתי קצת, אבל אולי זה רעיון טוב. נלמד למחשת שעצמה לגופה, הדבר שלנו מתכוון, פסיקי שם, ואז נעבור לבישול. בסדר? מקובל? אחרי סוכות כאילו, ונחזור אחרי סוכות. טוב, אז אנחנו נעצור כאן, שיהיה לכולם יום מקסים, בעזרת השם.